לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלישי, קבע בחיסלב תבשין עין תת, הוא יומן לפי שעה היום, ישראל מפרסמת הבוקר את פעילותה במסגרת מבצע מגן צפוני לאיתור ומיגור מנהרות טרור בגזרה הצפונית. יהיה איתנו כאן הפרופסור משה מעוז, מזרחן ומומחה למזרח התיכון. נדבר איתו על ההשלכות האפשריות להפיכתו של המבצע הזה לפומבי. השלכות גם בגזרה הישראלית וגם בגזרה הלבנונית חיזבאלאית. נדבר גם עם רבה של שלומי, הרב משה אלחרר. נשמע ממנו על קולות חפיר המנהרות ששומעים תושבי היישובים סמוכי הגדר מזה תקופה ארוכה. קולות, ולא רק קולות, אלא גם מראות שמעידים על מה שמתרחש שם, מעבר לגבול, ההיערכות שם של אנשי החיזבאללה. נשמע ממנו על התחושות בקרב התושבים בשנים האחרונות, וגם בימים האחרונים לנוכח המבצע, מבצע ההנדסה המורכב של צה"ל על הגבול. ובעוד הציבוריות הישראלית עסוקה היום באלימות נגד נשים, בעוד ההפגנות וחסימות הכבישים מושכות אליהן את תשומת הלב התקשורתית, יש מי שטוען שהעיסוק סביב אלימות נגד נשים משכיח את כלל תופעת האלימות במשפחה. אלימות כלפי ילדים ואלימות כלפי גברים, התופעות הללו קצת נעלמות ומתפוגגות בנוף הכללי כשהם מתמקדים במשהו אחד בלבד. תהיה איתנו כאן הדוקטור אינה לוי, מהמחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת אריאל, היא גם מרצה במכללת צפת, נשוחח איתה על הסוגיה הזו. פרס בגין, לשנה זו יוענק הערב לעמותת אחריי, לרב חיים דרוקמן ולדוקטור עינת וילף. ואיתה אנחנו נשוחח על מאבקה הסברתי בעולם סביב סוגיית הפליטים הפלסטינים, על הסיכוי לחולל תמורות בתודעה הבינלאומית סביב הסוגיה הפלסטינית, ועל הסיכוי להוביל לפירוקו של ארגון אונרה. לאחר הביקור שהתרחש כאן בשבוע שעבר, ביקורו של נשיא צ'אד בישראל, נוכח גם ההיערכות להידוק יחסים מתקרב עם מדינות אפריקאיות ומוסלמיות נוספות, אנחנו נדבר עם הדוקטור נתן פרימן, איש החוג למדעי המדינה באוניברסיטה העברית. דבר איתו על משמעות פתיחת הדלתות הזו לכיוונה של אפריקה ולכיוונן של מדינות המפרץ. נדבר על השאלה מה פתאום כל זה קורה דווקא עכשיו, למרות שהיה מי שהבטיח לנו, כזכור, בידוד מדיני מזהיר. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום וצהריים טובים, אנחנו רואים למזרחן הפרופסור משה מעוז, החוג ללימודי אסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית, שלום לך.
שלום רב.
אז ישראל מפרסמת היום את הפעילות במסגרת מבצע מגן צפוני לאיתור ומיגור מנהרות הטרור בגזרה הצפונית, ונרצה לשמוע את הערכתך לגבי מה שהחשיפה והפומביות של הפעילות הזאת תעשה ליחסים המתוחים ממילא בצפון.
ודאי שזה לא ישפר את היחסים, שני הצדדים הם על סף מלחמה, אבל מאז כבר 2006 יש איזו הפסקת אש וגם הרתעה הדדית. זה צריך לזכור, למרבה הצער יש לחיזבאללה 120 אלף טילים ורקטות, ועכשיו גם מעבירים להם טילים מדויקים, וזה משהו משהו ציני שאנחנו כנראה צריכים לחשוב פעמיים אם נתקוף או לא. השאלה היא אם חפירת המנהרות, שהיא לגיטימית, היא לא שום ספק, היא בשטח של ישראל, היא תעורר אצלם איזה פרובוקציה כביכול. זאת שאלה מאוד קשה, קשה מאוד לדעת, הם גם קשורים באיראן, הרי זה מין התפה של איראן, ואיראן גם כן מעורב, ושדבר כזה, אם תהיה איזה תקריז, יכול להתפתח לכל האזור. אז לכן, אני חושב שהצדדים יהיו יותר זהירים.
יהיו יותר זהירים בשלב של מעבר אל מעבר לגדר, אבל כל עוד זה מהגדר ודרומה, אנחנו נמשיך לפעול.
תראה, אם הגדר, יש שם על החיזבאללה איזו החלטה להגיב, והם כל הזמן חוזרים על כך, ויש להם גם פרסטיג'ה כלשהי, בעיקר בתוך לבנון, שם הם נחשבים למגיני הארץ, אז הם יצטרכו להגיב, השאלה איך הם יגיבו. כל פעם יש כל מיני תגובות, יש תגובות של ירי, יש תגובות, אני מקווה שאף אחד לא רוצה להגיע לתגובות של טילים הדדיים הלוך וחזור, ואז יהיה הרס הדדי, אנחנו ודאי נוכל להרוס חלקים, גרים לא רק חיזבאללה, אלא לבנון, והם יכולים לפגוע אצלנו בגליל ואפילו דרומה. אז אני מניח שאנשים, אפילו חיזבאללה, אפילו נסראללה, הוא קנאי דתי, אבל הוא לא מטורף, הוא לא טיפש ודאי. אז גם הוא נזהר בעניין הזה, אפילו איראן, איראן גם יודעת שאם יהיה משהו, אז לנו יש לפי מקורות זרים פצצות אטומיות, ואז אנחנו יכולים בהחלט לגרום נזק עצום שם על איראן. הם יודעים את זה, ולכן הם גם, לפי דעתי, השקלו פעמיים עם התקיפו את ישראל, אלא במקרה של קיצוני מאוד.
עכשיו, זה לגבי השיקול שלהם, האם להיזהר ולהמשיך את ההרתעה שכבר קיימת. לגבי השיקול שלנו, כאשר אנחנו רואים שאין מה לעשות, אי אפשר להסתיר את העניין, ישנן מנהרות, והן ממשיכים לחפור עוד ועוד מנהרות, איך אנחנו יכולים להגיב ולהיות זהירים? זאת אומרת, יכול להיות שהמענה שקורה כרגע בשטח עם המבצע הנוכחי, הוא המענה היחיד שאנחנו יכולים לבצע.
כן, נכון. יכול להיות שזה יסתדר, ואם זה לא יעבור לגבול הלבנוני, אגב, יש ללבנונים לחיזבאללה, בעיקר זה צפייה כמה כפרים שם, אבל זה כבר סיפור אחר. אם לא יעבור, אז יכול להיות שיהיה הדברים ילכו בשקט. יש כאן דבר נוסף, המנהרות, כמה שהן מסוכנות לנו, מה שיותר מסוכן זה הטילים, ובעיקר הטילים החדשים שאנחנו עובדים נגדם. אז כאן ישאל את השאלה של עיתוי, האם אי אפשר היה לדחות את זה, האם לא צריך לפרסם את זה. טוב, זה שאלות שאולי נוגעות גם במצבים פוליטיים, אבל זה בהחלט אמור, אם אתה אומר נגד הטילים שזה בהחלט מסה מאוד מאוד רצינית, אם נלך לחסל אותם, אז זה שוב, זה מלחמה. ללכת על דברים יותר כאלה פשוטים, זה לקח סיכון, אבל הוא לא גדול. אז אני מניח זה מערכת השיקולים שלנו, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, להגיד שזה גם, אפילו לא פוליטיקה, הרי הרוסים לאחרונה הגבילו את הטיסות שלנו בסוריה, עברת נשק איראן וכדומה, אז עכשיו המטרה שלנו היא לבנון, ששם אין רוסים, אז יכול להיות שזה גם כן לחץ הסיבות, אני לא יודע, יש כל כך הרבה שיקולים וקשה מאוד להעריך.
זאת אומרת, עברנו זירה מסוריה ללבנון בגלל ששם אנחנו יכולים לפעול. אני ארצה לשאול אותך, פרופסור מאוזות, שאלה אחת, האם ואיך נראית ההשפעה, אם יש השפעה מהצפון לדרום, יושב לו חמאס, רואה את היכולות מול האח הגדול, המאיים יותר, זה משפיע עליהם, או שזה אולי מגביר להם את המוטיבציה?
לא, ודאי שזה משפיע, תראה, לגבי חמאס, חיזבאללה זה מודל. אין שום ספק, חיזבאללה נחשב בהחלט לכוח מאוד מוצלח שגירש את ישראל מלבנון, אל תשכח, מדרום לבנון, לפי הגרסה שלהם, וזה גם מה שקרה למרבה הצער. בכל מקרה, זה המודל. חוץ מזה, איראן הרי משתדלת מאוד, בהצלחה לא מעטה, להקים איזה ציר שיעי כאן שישרע מאיראן, דרך עיראק, דרך סוריה, לבנון, זה גם חמאס, והג'יהאד איסלאמי ודאי, למרות שהם, שני הארגונים האלה הם סונים ואיראן אישית, עדיין יש קשר כבר הרבה מאוד שנים בין הג'יהאד האיסלאמי ובין איראן, וגם חמאס, חמאס מקבל, מי שיתן לו נשק, השטן ייתן לו נשק, הוא ייקח, כסף הוא ייקח, למה לא? אז כאן יש איזה, אם תרצה, זה יכולה להיות איזה תנועת מלקחיים כזאת, צפון ודרום. ולנו זה לא סימפטי, נכון, למרות שהסכנה מדרום היא לא נוראה, מוניטרית, דמוגרפית וכלל, וזה גם עניינים כאן פוליטיים, אבל זה בכלל מצב של מלקחיים כאלה שאיראן רוצה בהם.
בכל אופן, אתה, כמי שמסתכל במבט על, אולי מבט על אקדמי, על, על הזירה כולה, אתה יותר רגוע כשאנחנו יוצאים לפעילות כזאת, או פחות?
לא, אני, אתה יודע, דברים קטנים, אפילו מ-2006, ולפעלה להודעה בזה, הייתה פעולה קטנה מאוד שהתפתחה למלחמה. אתה לא יכול לדעת, אתה מתחיל משהו, לא יכול להתפתח, ואף אחד לא יכול להגיד לך את זה. והיו מקרים רבים בהיסטוריה, ואפילו בלבנון היו גם כן, היה מקרה כזה, אתה לא יכול לדעת איך הם יגיבו, מה השיקולים שלהם, או הקראים במשהו ככה חורג, קוראים הם יורים ואנחנו פוגעים חיילים שלנו, מה אנחנו נעשה? יש המון המון דברים שאין לך שליטה עליהם. אז זה יכול להתפתח, ואם זה מתפתח, לאן? אנחנו הרי, יש החלטה של האום 1701, שהיא מחזיקה מעמד. למרות שהם מפירים אותה, חיזבאללה, ומתקדמים ומתבצרים, ולכן אנחנו עושים מה שאנחנו עושים. אבל יכול להיות שהם יחליטו על משהו, ובעיקר אם הם חושבים שזה פרובוקציה ישראלית, אז יקרה. וזה, שוב, אני אומר, זה לא שיקול, זה לא רק שיקול של, זה גם שיקול חיזבאללה מול הלבנונים, מול הממשלה שבראשה עומד סוני אגב, ומול איראן, שהיה באמת הבוס, אז זה בהחלט מרוכב.
אגב, 1701, אתה רואה אותו כמשהו שמחזיק מעמד, למרות מה שציינת, שחיזבאללה מקים את המאחזים שלו, צמוד לגדר, מתקדם, למרות זאת אתה אומר שדבר זה מחזיק.
הם לא, הם לא מקיימים אותם, לפחות אין מלחמה. זה, לפחות, זה קיים, אבל נכון שהם מפירים אותו, אין שום ספק בזה. 1701, אבל כל המצב הוא מאוד רגיש.
אין מלחמה, אבל האיום, כמו שציינת, של 100 וכמה אלפי רקטות מכוונות, זה נובע מתוך אותו הסכם וההפרה שלו.
כן, כן, בוודאי שלושום לא מצייתים להסכם הזה. זה סיכון גדול. זה בכלל, אני חושב שהסכנה הגדולה לישראל, פחות מעזה, גם זה לא קל, אבל יותר מהציר השיעי הזה, של איראן, עיראק, שגם כן מצטרפת, חיזבאללה, תימן הרי עם החות'ים, למרות שזה קצת רחוק מאיתנו, משטר העלווי בסוריה, חיזבאללה, וחיזבאללה שולטת בלבנון. באופן מעניין, למרות שהם סך הכל 40% השיעים, וחיזבאללה הם בפרלמנט, זה 13 צירים מתוך 128, יש עוד 14 צירים, 15 של אמל, שזה גם כן שיעי, אבל עדיין השליטה, ההשפעה הצבאית היא עצומה, חיזבאללה חזק יותר מהצבא הלבנוני, מהרבה מאוד בחינות. חוץ מזה, לשיעים, לנסראללה, יש ברית עם הנשיא, הוא מרוני, יש להם ברית אסטרטגית. אז זה פירוש הדבר שהם שותפים בשלטון בלבנון. אז גם זה שיקול שהם צריכים לקחת. ביחסים עם ישראל. יש כמובן לא מעט לבנונים שמתנגדים להרפתקה הזאת, זה בעיקר, אמרתי, הסונים, חרירי, שהוא סוני וראש הממשלה, הוא מתנגד, יש גם נוצרים, חלק ככה וחלק ככה, דרוזים, חלק ככה, חלק ככה, זה מאוד מאוד מורכב שם, ובוודאי שאפילו, אני מתאר את זה שאפילו בקרב השיעים, אמל שהם יותר מתונים, הם לא רוצים במלחמה, הרי מה המלחמה תביא להם? הרס דוראי. מה יקרה?
אז הרבה מאוד גופים, הרבה מאוד פלגים, הרבה מאוד שיקולים לכאן ולכאן, ולכל דבר כזה יכולה להיות התפתחות שתניב כיוון כזה או כיוון אחר. בקיצור, נשארנו עם סימן שאלה לא מבוטל גם אחרי השיחה הזו.
נכון מאוד.
הפרופסור משה מעוז, אני מאוד מודה לך על הדברים.
תודה, תודה.
יום טוב, שלום. כעת אנחנו אומרים שלום לרבה של שלומי, הרב משה אלחרר, שלום לך.
שלום וחנוכה שמח לכם ולמאזינים.
חנוכה שמח, אני מתאר לעצמי במידה לא מבוטלת גם לתושבים שרואים עכשיו, רואים את הקולות בעצם, ומבינים שצהל מבצע פעילות משמעותית להפסיק את חפיר המנהרות. זו תופעה שאתם מלווים אותה ושומעים אותה כבר תקופה ארוכה.
כן, זה כבר מספר שנים שתושבי הצפון מודעים היטב למה שהם רואים ושומעים. מי שלא ממש גר על הגבול הצפוני, על הגדר ממש, אז הוא בשבילו זה חדש, אבל יש פה הרבה מאוד סימנים שמראים שיש פה פעילות אולי אפילו הרבה הרבה יותר מורכבת ממה שקיים בדרום. אבל ברוך השם, הצבא יודע, עוקב בחוכמה כבר הרבה מאוד שנים, לפי כל מה שרואים כאן על הגבול, גם מעבר לגבול בלבנון וגם בחלק של ישראל.
אז זאת אומרת שבעצם תקופה ארוכה אתם שומרים סוד מאיתנו. זאת אומרת, אתם גם שומעים את החפיר ואת הפעילות של חיזבאללה על הגבול מעברו האחר, ומצד שני בתקופה האחרונה אתם מתחילים לראות את הפעילות הצהלית, אבל לא, כולם שומרים על שקט, שזה בכלל מראה על בגרות שקשה לי להאמין שאפשר למצוא בכל מקום בארץ.
התושבים בצפון רואים בתים שנבנו באמצע שום מקום מהצד השני של הגבול, בתים שבחלק הקדמי יש חלונות קטנים מאוד של תצפית כלפי ישראל, ובחלק הצפוני, זאת אומרת הכניסה לבניין או לבתים בכיוון לבנון, זאת כניסה שיכולים להיכנס אליה כלי חפירה גדולים מאוד. ההבדל בין הדרום לצפון, שבצפון מדובר בחפירה פיראטית של אנשים, לעומת זאת אצלנו אנחנו נמצאים בגבול עם מדינה, שיכולה להרשות לכניסה של רכבים של חפירות. אנחנו לא מגלים שום סוד, התושבים שמעו חפירות בתוך היישובים מאוד משמעותיים, הצבא יודע, הצבא עקב, וברוך השם יש אוזניים ששומעות, דמה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, אז גם הקדוש ברוך הוא רואה ושומע, וגם פה שומעים, גם למטה שומעים וגם למעלה שומעים.
אגב, הרב אלחרר, איך אתם יודעים בעצם מה קורה במבנה כזה? ברור לי למה, איך אתם רואים את החלונות הקטנטנים, ואתם רואים שהמבנה הוקם ליד כלום, אין שכונה או אין איזה תשתיות שעוזרות למי שמתגורר שם. אבל איך אתם יודעים מה קורה מהצד הצפוני של המבנה?
מה שהמדינה והצבא עכשיו ישחררו לפרסם, אני מניח שהם ייתנו הרבה מאוד מידע, אבל אנשים ראו הרבה מאוד, אי אפשר לפרט כמובן יותר. אנחנו לא יודעים מה מותר לומר ומה אסור לומר, אבל אני מניח שעכשיו שהכל גלוי, אני מניח שיעדכנו את כולם, וברוך השם יש מעקב של שנים רבות, רואים את זה מהרבה הרבה הרבה מאוד דברים שאי אפשר לפרט אותם. מה שהמדינה והצבא יתירו לפרסם, וברוך השם שיש לנו את הכוח ויש לנו את האנשים, ויש לנו גם סגיאטה דשמיה גדולה מאוד בכל מה שקרה פה בגבול הצפוני. קרה וקורה, כן.
חשוב להסביר למאזינים שלנו שצריך לשמור עדיין על העמימות, כי בעצם ממה שנדבר היום וידברו בימים הקרובים, יש מי שלומד את הדברים ועלול לתקן במבצעים דומים אחרים שיקרו בעתיד, ואת זה אנחנו רוצים למנוע, לכן חשוב לשמור על כמה שיותר עמימות עדיין.
אנשי הגבול הצפוני כבר מספר שנים רואים הרבה מאוד דברים, וברוך השם כמעט ולא דיברו.
עכשיו לגבי הקולות של החפירה, אתם ממש שמעתם קולות שמתחת לקרקע, או שהקרקע רועדת?
אנחנו בשלומי לא שמענו, למרות שאנחנו יושבים 50 מטר מהגדר, אבל יש יישובים שנמצאים על הגדר לאורך הגבול ששמעו בוודאות קולות גדולים מאוד של חפירה. זה לא חפירה של אנשים בודדים פיראטיים כמו שקיים בדרום. פה מדובר במשהו מאוד מסיבי, אבל הצבא מעודכן, ואנשים, מי שצריך להיות מעודכן יודע הכל עד פרטי הפרטים. עכשיו, ומה שיתירו לפרסם, יפרסמו.
כן. עכשיו אני רוצה לשאול, במסגרת תפקידך כרב יישוב, יישוב גדול, אני מתאר לעצמי שגם יש צורך להרגיע, או להיות מעין המרגיע המקומי, כי באים אליך עם חרדות ותחושות, אולי אנשים אפילו מתלבטים אולי לעזוב את המקום, אולי קרובי משפחה לא מגיעים, אולי שמועות ככה מתחילות להרתיע אנשים. יוצא לך להתמודד עם אנשים בצורה כזו או אחרת?
כן, בוודאי, אבל לעומת הירי המסיבי שהיה בשנים, בעשרות השנים האחרונות, בכל הגבול, לא רק בשלומי, אלא לכל אורך הגדר, מה שיש היום זה כאילו משחק ילדים. זאת אומרת, אין פה ירי מסיבי לתוך היישובים. יש שמועות ודיבורים, שמועות ודיבורים הם מיום הקמת המדינה חיים את זה כאן בגבול הצפוני, אבל אין כאן ירי מסיבי. רואים ברוך השם הרבה מאוד כוחות, ובעבר, אני לא אומר היום שום דבר, מה שהיה בעבר, כשהיה צריך אז היה פה הרבה מאוד, והיום יש רק דיבורים ואיומים, והצבא מספר את מה שהוא מספר עכשיו. אז אנשים אין להם את החשש, וחוץ מזה אני רגיל לומר את מה שאף רב לא אמר במאה השנים האחרונות, היה רב הראשי הראשון במדינת ישראל, הרב עוזיאל, שהוא חזר על זה שהאומה המוסלמית והנוצרית איבדה את הכוח השלטוני נגד ישראל. יש תהליך של נצח נצחים, זה הרב היחיד שחזר על זה הרבה מאוד פעמים. יש להם כוח להעתיק, אין להם כוח לגרום לקטסטרופה, אין להם כוח לגרום לאיזה משהו קטסטרופלי. אז זה דברים שאני חוזר עליהם אלפי פעמים. זה מחזיק אותנו.
אבל בכל זאת, כאשר עומדים מול האדם הפרטי, מול היישוב הפרטי, אז אומרים, נכון, לא לגרום למשהו קטסטרופלי, זה משהו בקנה מידה של מה שנקרא איום קיומי, אבל ברמה הפרטית, הלהזיק יכול לפגוע בי, בילדים שלי, במשפחה שלי, בחברים שלי, ועם זה אני צריך להתמודד. מבחינתי, הפחד הוא והחשש הוא אותו חשש ופחד.
תראה, מבחינה מורלית, תושבי הצפון, על הגבול הצפוני, הם מעולם לא ראו תמיכה כל כך מסיבית, גלויה, של ארצות הברית, ללא הסתייגויות. הם מעולם לא ראו שהצבא מודיע שיש פעילות אינטנסיבית מאוד לכל אורך הגבול, עם תוכנית מאוד מסודרת. אז הדיבורים היום, הם שינו את השפה שלהם לעומת מה שהיה בשנים קודמות. בשנים קודמות היה ירי מסיבי, והיו הרבה מאוד טילים שנפלו בתוך היישובים. היום ברוך השם הפוך, שומעים דיבורים ורואים פעילות מאוד משמעותי שברוך השם הצבא עושה. אז אנחנו נמצאים מבחינה מורלית בדיוק הפוך ממה שהיה כל השנים.
אז מבחינה מורלית אתם מצב מעודד. ממש עוד כן, לפני לא. סיום עוד שאלה אחת קטנטנה. אני כבר מתחיל למצוא בכלי התקשורת שמתחילים לדבר על זה שברגע שבו צהל לוקח את היוזמה אל מול חיזבאללה, חיזבאללה עלול מה שנקרא להתפוצץ עלינו, להשתחרר ואולי לעשות דברים שאולי היה עושה אותם בעתיד, אולי בצורה יותר מתונה. הדבר הזה זה הפחדה עצמית שלנו את עצמנו, זה מין מנהג כזה, או שיש בזה איזה משהו?
אחד הדברים שאנחנו מאוד מוכשרים בהם זה להפחיד את עצמנו. חיזבאללה ראה פה במשך השנים האחרונות, עוד פעם, הצבא יגיד מה מותר לפרסם ומה אסור. כן. חיזבאללה ראה דברים מאוד מאוד חריגים בשנים האחרונות בגבול הצפוני, והם לא טיפשים עד כדי כך כמו שזה נראה. אז טוב. הם לא בקלות ילכו לעשות דברים שיספחו אותם בצורה קיצונית.
טוב, הרבה מאוד ובצדק גמור, הרבה מאוד מהדברים שאמרנו כאן בדקות האחרונות נשאר ככה בערפל.
רגע, צריך...
ובמעין חידה וזה בסדר גמור, כן, צריך מה?
צריך לזכור שהרוצה להעשיר יצפין. יצפין זה יצפין את הכסף, יצפין את הדברים שצריך להסתיר אותם. יצפין צריך לדעת להצפין פה הרבה דברים כדי לקבל ביטחון ותחושה של אמונה גדולה בהשם, במיוחד בחנוכה.
וגם יצפין יעלה להתגורר בשלומי, מה רע? גם זה...
כן, נכון, ברוכים הבאים.
הרב אלחרה, הרבה של שלומי, תודה רבה על הדברים, כל טוב,
תודה רבה. היום כל שמח.
שלום, שלום. התקשורת גועשת, הציבוריות הישראלית בכלל גועשת היום סביב נושא האלימות נגד נשים, ברחבי הארץ הפגנות ומפגנים, הרבה מאוד מפעלים מושבתים בעקבות הסוגיה הזו, הטיפול באלימות נגד נשים, ויש מי שטוען שכאשר מתמקדים בסוגיית האלימות נגד נשים, שוכחים את כלל תופעת האלימות במשפחה, אלימות נגד ילדים, וגם אלימות נגד גברים. הסוגיות האלה פחות נשמעות. שלום, אנחנו אומרים לדוקטור אינה לוי, שלום לך.
שלום.
המחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת אריאל, גם מרצה במכללה האקדמית צפת, וכשאת רואה את ההמונים יוצאים לרחובות, מה את אומרת?
אני רואה את זה גם באופן חיובי, אבל אני גם זוכרת את הקבוצות שלא מדברים עליהן. זאת אומרת, אני חושבת שצריך למגר תופעת האלימות כלפי נשים. זאת אומרת, זה לא משהו שצריך להימשך וצריך להילחם כנגד התופעה. בו בזמן, אני חושבת שצריך לזכור קורבנות נוספים. אני כקרימינולוגית, כוויקטימולוגית, מישהי שעוסקת בתחום של הקורבנות, אני חושבת שצריך לזכור את כל הקורבנות של אלימות.
כמו מי? את מי אנחנו שוכחים?
ילדים, גברים, קשישים, יש גם אלימות כלפי קשישים בתוך משפחה. ילדים הופכים לקורבנות של אלימות בתוך המשפחה, וכמובן גם גברים סובלים מאלימות בתוך המשפחה. יש גם אלימות כלפי.
הנושא הזה של, אנחנו ראינו קשישים, ראינו, פגשנו את הדברים האלה, פגשנו גם תופעות שמשפחות משאירות את הקשישים שלהם לפני חגים, וכל מיני תופעות לא נעימות שכאלה. על ילדים אנחנו גם שומעים. הסוגיה הזאת של אלימות נגד גברים, נראה שיש יותר מדי אנשים שיש להם, יותר מדי גורמים שיש להם אינטרס להשתיק, גם הגברים עצמם.
יש מה שנקרא מושג הקורבן האידיאלי. והקורבן האידיאלי זה הקורבן שאנחנו מרחמים עליו בקלות רבה יותר, רוצים לעזור לו, רוצים לסייע לו. וגברים לא תואמים את המאפיינים של הקורבן האידיאלי. כי קורבן אידיאלי, אחד המאפיינים המרכזיים שלו, שהוא חלש. וגברים כמגדר, כמין, נתפסים כחזקים. ולכן הרבה יותר קשר לנו לרחם עליהם, או בכלל לחשוב עליהם כקורבנות. לאלימות או לפגיעה מינית.
ועד כמה באמת התופעה הזאת, לא נדבר כרגע באמת במספרים, עד כמה, אבל באמת גברים שסובלים מאלימות בתוך המשפחה זו תופעה רווחת.
תראה, אין הרבה מחקרים שבדקו את הנושא של אלימות כלפי גברים. רוב המחקרים מתמקדים באלימות כלפי נשים, וגם כאלה ששואלים נבדקים גברים, שואלים אותם, מתייחסים אליהם כתוקפים. זאת אומרת, נשים דרך כלל הם בתפקיד הקורבן במחקר, שואלים אותם כמה פעמים קרה לך שהרביצו לך, חיכו אותך וכו'. וגברים בדרך כלל שואלים כמה פעמים עשית, כמה פעמים הרבצת, הקטע, בעצת וכך הלאה. אז זאת הטעיה אחת בהקשר של המחקרים. והמחקרים הבודדים שכן בדקו, ולאחרונה יש יותר התעניינות בנושא של אלימות גם כלפי גברים, אז מוצאים שמה שרווח בעיקר זה אלימות הדדית. אלימות שלאו דווקא, זאת אומרת, גם הגבר וגם האישה, שניהם אשמים במה שקורה. זה משהו שהוא יותר שכיח מאשר אלימות מצד גברים. עכשיו, אני חייבת לציין מה שמאפיין אלימות של גברים כלפי נשים, שהתוצאות שלה, התוצאות הפיזיות שלה, הרבה יותר קשות והרבה יותר חמורות מאלימות של נשים כלפי גברים.
הסבירות בגלל של שהם אישה חזקים יותר פיזית.
כן, בגלל הסבירות של אישה שבעלה מכה אותה להגיע לבית חולים היא גבוהה יותר מאשר במקרה הפוך, שאם אישה מרביצה לבן הזוג שלה לבעלה.
אז עכשיו אני אשאל אותך, למה זה קורה? למה אנחנו שוכחים? למה החברה הישראלית או הארגונים השונים שמדברים הרבה על אלימות ועל תוקפנות כדבר שצריך להיאבק בו, למה הם מתעלמים משלושת המגדרים האלה, גברים, ילדים וקשישים? למה משכיחים את זה?
תראה, אני אגיד לך, כי הארגונים שפועלים, הארגונים המרכזיים שפועלים למען קורבנות, הם ארגונים פמיניסטיים, וצריך לתת קרדיט לארגונים הפמיניסטיים, כי הם העלו את הנושא של אלימות כלפי נשים, אלימות במשפחה, פגיעות מיניות לסדר היום הציבורי. הרבה מהעיסוק שלנו בתופעות האלה זה בזכותם. אבל בגלל שהארגונים האלה הם הארגונים המרכזיים שמטפלים בנושא, מטבעם הם מתמקדים בנשים, ולא מתייחסים לקורבנות של גברים, או קורבנות של ילדים, או קורבנות של קשישים. זה לא, זאת לא האג'נדה שלהם. הם העניין...
אז איך תתפצח התודעה שלנו גם לכיוון הזה? זאת אומרת, צריכים לקום ארגוני גברים מוקים כדי שזה יצא החוצה?
קודם כל יש היום ארגונים של גברים, לא ארגונים של גברים מוקים, אבל יש היום ארגונים של גברים שהם מנסים להעלות מודעות לקורבנות שלהם. והקרימינולוגים. אני חושבת שלקרימינולוגים יש תרומה מאוד מרכזית בתחום הזה, כי אנחנו, קרימינולוגים רואים, לא מתמקדים בגבר או אישה כלקוחות, אנחנו מתמקדים בעבריינים וקורבנות. וקורבנות הם בני אדם, לאו דווקא נשים או גברים או בגילאים כאלה ואחרים, קורבנות הם אנשים שנפגעו, קורבנות הם אנשים שסובלים.
ועם זאת שמעתי שבאקדמיה ישנה איזושהי גישה, או שהיו תופעות כאלה שמישהו שניסה לדבר על ולחקור את האלימות כלפי גברים, ואמרו, נעזוב את זה, לא צריך לטפל בזה כרגע.
המחקרים החלוצים בתחום של אלימות כלפי גברים זכו ליחס הזה. זאת אומרת, או שלא התפרסמו, אני מדברת על כתבי עת בינלאומיים, או שהמאמרים האלה שעסקו בקורבנות של גברים לא פורסמו, או שהתפרסמו ממצאים חלקיים, זאת אומרת, אם הטבלה כללה גם התייחסות לאלימות של גברים כלפי נשים וגם נשים כלפי גברים, אז רק חלק מהטבלה פורסם, זה שעסק בקורבנות של נשים. אבל אני חושבת שכבר אין תופעות כאלה, אבל אנשים באקדמיה, בדומה לחברה, זה אחד משקף את השני ותואם את השני, יש יותר התעניינות בקורבנות של נשים. וזה חוזר לאותה אמירה שאמרתי קודם לגבי הקורבן האידיאלי. מאוד קל לנו לרחם על נשים, לראות אותם כמסכנות. אני חושבת שלצערי זה פחות או יותר התחום המרכזי שבו נשים ניצחו את הגברים. אנחנו ניצחנו בתחרות הקורבנות, אנחנו קורבנות טובים יותר, שקל יותר לרחם עלינו.
קורבנות... טובים יותר, זאת הגדרה מעניינת ועצובה. דוקטור אינה לוי, אריאל, צפת, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה.
כל טוב, שלום. היום בערב יוענק פרס בגין לשנה זו, שלושה יקבלו את הפרס, עמותת אחריי, הרב חיים דרוקמן והדוקטור עינת וילף. שלום לדוקטור וילף.
שלום, שלום.
מזל טוב קודם כל.
תודה רבה.
אנחנו רק נקרא, פשוט למי שבמקרה שכח את המאבקים ההסברתיים שאת מנהלת בשנים האחרונות ברחבי העולם, אז נקרא כמה שורות מתוך נימוקי הוועדה. הם כותבים כך, בשנים האחרונות מפרסמת הדוקטור וילף, מאמרי דעה ומרצה בישראל ובעולם בנושא חברה ופוליטיקה. חיברה שני ספרים בנושאים הללו. על פי הדוקטור וילף, לב הסכסוך בין ישראל לפלסטינים אינו סכסוך על גבולות, אלא סוגיית הפליטים, ועד שלא יימצא פתרון לעניין הזה, הסכסוך לא ייפטר. בשל כך החלה הדוקטור וילף במאבק לביטול סוכנות אונרה, על מנת לסיים את הנצחת הפליטות הפלסטינית. סוף ציטוט מנימוקי הוועדה. ואני רוצה לשאול אותך, עד כמה העולם שאת פוגשת באקדמיה הבינלאומית נכון לשמוע את התזה המסודרת הזאת שאת מציבה בפניהם?
נתחיל בזה שזה לא פשוט. הרבה פעמים שאני יוצאת מהרבה פגישות, אפילו למשל פגישות עם דיפלומטים, ומבינה עד כמה עמוק הנושא, אני אומרת לעצמי, אני לא מתחילה מאפס, זה לא שאני מציגה איזה רעיון חדש או משהו שאנשים לא שמעו עליו, אני אומרת לעצמי שאני בעצם מתחילה ממינוס 70, אם לא יותר. אני צריכה להתמודד עם הר של שקרים שנבנה במשך 70 שנה על מהות סכסוך, שלא לדבר על זה גם במשך הרבה שנים גם מדינת ישראל עצמה לא בדיוק צרמה לספר את הסיפור כמו שצריך. אז האתגר כאן הוא באמת לא רק בלהנגיש רעיון חדש, אלא באמת להפוך על פי הר של שקרים שנבנה, יש לומר, ביסודיות על פני 70 שנה.
מה לדוגמה? איזה שקרים ככה שלאוזן הישראלית הם ברורים כשקרים ובעולם זה איזושהי נורמה? מה את פוגשת?
להתחיל מזה שהפלסטינים הם הצד החלש בסכסוך, שהם בכלל פליטים. כלומר, עצם הרעיון שהם פליטים הוא שקר אחד גדול. הם לא פליטים ולו הם היו מטופלים לפי הסטנדרטים הבינלאומיים, גם אף אחד מהם לא היה היום במעמד של פליט. אז זה שקר אחד ענק. שקר נוסף זה בכלל שיש דבר כזה זכות שיבה. הרבה מאוד אנשים תחת הרושם שזו זכות, שהיא זכות מוקנית, שהיא זכות יסוד, שהיא זכות אדם. היא לא שום דבר מהדברים האלה. יש כאלה שחושבים שלפלסטינים במיוחד יש את הזכות הזאת. אז כל הדברים האלה צריך לפרק באופן יסודי, להבהיר שהפלסטינים הם לא פליטים, שאין להם זכות שיבה. בהחלט יש להם זכות, וכאן אני יודעת שזה לא ימצא חן בעיני מאזיניך, יש להם את הזכות לנהל את חייהם, לעמוד בזכות עצמם, להיות אפילו למדינה משלהם. במדינה משלהם הם רשאים לחוקק חוק שיבה, אבל זכות שיבה לתוך מדינת ישראל הריבונית אין להם, והיא לא מעוגנת בשום דבר, כולל החלטת האום 194 שמאוד אוהבים לצטט. גם היא דוגמה קלאסית לאופן שבה הערבים בדרך כלל משתמשים באום. הם דוחים את ההחלטות בגלל שההחלטה 194 בזמנו אחרי מלחמת העצמאות קראה לשלום עם ישראל, אז הם דוחים את ההחלטות, אבל אחרי זה הם לוקחים סעיף אחד מההחלטה, זה שדיבר על זה שיש לאפשר בהקדם לפליטים שמוכנים לחיות בשלום לשוב לבתיהם, לוקחים סעיף אחד, נותנים לו פרשנות קיצונית שבכלל לא הייתה שם, ואז הופכים את זה לזכות מוקנית שאין עליה עוררים, זכות יסוד וזכות אדם. אז גם את זה צריך לפרק.
וכשאת אומרת את הדברים האלה, לא שואלים אותך שאלה פשוטה, הרי אתם, הישראלים, ממשלות ישראל לדורותיהן, מתמודדות עם הדבר הזה בלי מזכירים את המונח הזה, זכות השיבה, בלי לבטל אותו מעיקרו. מתווכחים איתו, אבל הוא קיים על השולחן.
אז אחת הסיבות שהספר נכתב לראשונה בעברית, כי לכאורה זה ספר שאמור היה להיכתב באנגלית כספר הסברה, אבל לא, זה ספר שנכתב בעברית כספר מדיניות. המטרה היא בראש ובראשונה לשנות את המדיניות של מדינת ישראל. וכאן, לשמחתי, דברים מתחילים לזוז. הייתי רק שבוע שעבר בכנס, באמת, אני לא אגזים אם אני אגיד שהיה היסטורי, סגנית שר החוץ, כינסה כ-100 שגרירים ודיפלומטים, כדי להגיד שמדיניותה ההיסטורית של מדינת ישראל, של להגן על אונרה, להכיר, כלומר שיש פליטים, רק לחשוב איך לפתור את זה, שזה בטל ומבוטל, שעכשיו המדיניות החדשה של ישראל זה לקרוא לביטול הארגון הזה שמנציח את מעמד הפליטים ללא שום הצדקה. אז לפעמים אני אומרת שאני פועלת כמו האסיר מחומות של תקווה, אני לא יודעת אם אנשים ראו את הסרט, אבל הוא חופר מנהרה בכפית במשך 10 שנים עד שהוא בסוף מצליח לברוח מבית הכלא. אז אני רואה את עצמי כמי שחופרת מנהרה בכפית. כל פעם, עוד.
ובסופו של דבר, הכפית הזאת מניבה תוצאות, ומכיוון שאת מזכירה את הכנס שכינסה סגנית שר החוץ, אני שואל אותך איך הגיבו אותם דיפלומטים שהגיעו, ופתאום שומעים שמישהו הופך להם את הקערה על פיה, מה שנקרא, שינו את המשחק, את הכללים, ולא סיפרו להם על זה.
אז היו כמה דיפלומטים, בוודאי דיפלומטים אירופאים מהמדינות שכבר שנים מגנים ותומכים באונרה, כמו שווייץ ונורווגיה, שהם היו באמת מרחק דקה אחת מהתקף לב קשה, אבל היו הרבה מאוד דיפלומטים מדרום אמריקה, מאפריקה, ממדינות אחרות באירופה, מאוד התעניינו. עבור חלקם זה באמת היה חדש והמעניין. קיבלנו הרבה מאוד בקשות אחרי זה, לקבל תקציר של הספר, לקבל תדרוכים, להבין את הנושא הזה. הרבה פעמים אנשים בהתחלה מזועזעים, הם בשוק, אבל לאט לאט הם מתחילים להפנים, זה פשוט אבסורד מטורף. ואנחנו, מדינת ישראל, במשך 70 שנה, לא רק, בעיקר 50 שנה מה-67, לא רק שלא היינו בזירה, אפילו מנענו כל שיחה רצינית על הנושא.
עכשיו, אני אזכיר גם את העבר הפוליטי שלך, היית ממקימי עצמאות, היית חברת כנסת כזכור, ועצמאות בראשה עמד ראש ממשלה לשעבר ושר ביטחון לשעבר, מי שניהל את המגעים המדיניים מול יאסר ערפאת, בקמפ דויד כזכור לכולנו, ואני שואל, האם הדברים האלה, העקרונות האלה שאת מציבה כאן, היו במידה כזאת או אחרת בחלל האוויר המדיני בתקופה הזאת שהוא הוביל את המדיניות הישראלית?
אז אחד הדברים שאנחנו, עדי שוורץ, שותפי לכתיבה ואני כותבים בספר, זה מדברים על העיוורון המוחלט של צוותי המסע ומתן בשנות ה-90, שנבע באמת מהנחה שהייתה מאוד מקובלת, ועדיין מקובלת היום בעולם, שהפלסטינים באמת ויתרו על זכות השיבה. שזה קלף ניפוח, שברגע האחרון, שזה משהו שהם יוותרו עליו ברגע האחרון כדי לקבל מדינה, שהם מבינים שהעסקה על השולחן היא בעצם ריבונות תמורת שיבה, שהם יכולים לקבל ריבונות פלסטינית בחלק מארץ, תמורת ויתור מוחלט, סופי, מה שבזמנו ברק קרא, קץ התביעות וסוף הסכסוך, על כל דרישה לתוככי ישראל. ומה שאנחנו מתארים זה באמת את ההפתעה המוחלטת של צוותי המסע ומתן, כשהם הבינו שהפלסטינים רציניים, הם באמת ובתמים דורשים שיבה, ולכן גם בזמנו ברק יצא באמירה שעד היום אני חושבת שהשמאל מתקשה להתמודד איתה, של האמירה שלפחות בעת הזו אין לנו פרטנר.
זאת אומרת, בסופו של דבר, הנקודה הזאת, ההפנמה הזאת, הסימון הזה שירד בנושא הפליטים, הוא זה שהביא את ברק למסקנה שאין פרטנר.
כן, הוא אמר לי את זה הרבה פעמים באופן אישי, הוא אומר, כל כך הרבה אנשים אומרים, היינו קרובים, היינו במרחק נגיעה, אבל הם אומרים, זה כמו שאתה עומד על פי תהום, המרחק בינך לבין הצד השני אולי קצר, אבל באמצע יש תהום עמוקה ובלתי אווירה. אז מה? האשליה שהיינו קרובים היא אשליה.
מה אנחנו צריכים לעשות כדי באמת לבטל פעם אחת את אונר"א? זה בכלל בידיים שלנו. אנחנו מדברים על זה, שמענו אותך בהרבה מאוד זירות, ולא רק אותך, אנחנו שומעים בשנים האחרונות, כמו שאת אומרת, עוד ועוד דיפלומטים וחברי כנסת שמדברים על העניין הזה, גם בנושא ירושלים, אונר"א בירושלים. עד כמה הדבר הזה בכלל בידיים שלנו?
יש לנו יכולת אדירה להשפיע. כשמדינת ישראל הרי מחליטה לשים נושא על סדר היום, בכל מה שקשור לסכסוך, יש יכולת למנהיגים שלנו באמת לקבוע את סדר היום. ואנחנו יודעים שכשמנהיג ישראלי מחליט שמשהו חשוב לישראל, הוא מזיז את המחוג. פשוט כבר 50 שנה מעד 67 החלטנו שזה לא חשוב בישראל. אפילו הפוך, אנחנו רוצים שהארגון הזה ימשיך להתקיים. אז קודם כל צריך לשנות את הדיסקט אצלנו. ומרגע שזה קורה, יש לנו עוצמה אדירה. כי אם מדינת ישראל כבר לא תבוא למדינות המערב באמירה שאונר"א טובה, אז אם זה יקרה, אז יותר ויותר מדינות יתחילו להקשיב לנו, אבל אנחנו עד עכשיו בכלל לא אמרנו את זה. ובסופו של דבר, אונר"א זה ארגון שתלוי במדינות התורמות. אם המדינות התורמות לא יעבירו את הכסף לאונר"א, הארגון הזה יכול להיות קיים על הנייר, אבל הוא לא יסתיים לכל עניין ודבר. וזה מה שאני רוצה להניע, וזה מתחיל לקרות, המנהרה הזאת שנחפרת בכפית, לאט לאט זזה.
יפה, אז יש לנו את הכוח, ולכן חשובה המהדורה העברית של הספר שלכם. נקווה שהדברים האלה ימשיכו לפעפע בנו קודם, ואחרי זה יצאו החוצה. הדוקטור עינת ויף, שוב מזל טוב על פרס בגין. תודה רבה לך על הפעילות שלך. כל טוב.
תודה רבה לך.
שלום. בשיחה הבאה אנחנו רוצים לחזור אל הביקור שהסעיר אותנו לפני ימים אחדים, ביקורו של נשיא צ'אד בישראל, ובטרם האפשרות שאולי אנחנו נראה הידוק יחסים במדינות נוספות באפריקה, אנחנו רוצים לדעת עד כמה העניין הזה באמת חשוב לנו, ומה המניעים לכל ההידוק הזה. איתו נמצא על קו הטלפון הדוקטור נתן פרידמן, שלום לך.
שלום רב.
איש המחלקה למדעי המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים, עד כמה זה דרמטי?
הדבר הזה מאוד דרמטי משתי סוגיות ונושאים מאוד מאוד חשובים. דבר ראשון, מדובר פה על מדינה שנמצאת ביבשת של יותר ממיליארד אנשים. אז במובן מסוים יש לנו יותר ממיליארד סיבות למה להמשיך ולנסות לגשר את עצמנו, את ישראל, עם היבשת הזאת. בנוסף, מדובר פה על יבשת עם יותר מ-50 מדינות, שזה גם יכול להוביל ליותר מ-50 אצבעות בפורומים בינלאומיים כמו האום, שאם חושבים על העולם כ-200 מדינות, אז יותר ויותר מדינות באפריקה בעדנו, או פשוט לא נגדנו, זה יכול גם לעזור לנו בתהליכים הפנימיים של אותם הארגונים.
אבל אנחנו לא שוכחים שגם בתוך אפריקה יש הרבה מאוד מאבקים פנימיים, זאת אומרת, אם הזדהית עם אחד, או אם אחד הזדהה איתך, יכול להיות שאתה מסתכסך עם האחר.
אז זה דבר מאוד מאוד, זו שאלה מאוד טובה, אבל אם חושבים על זה, המאבק הכי גדול שיש להם, זה המאבק לחיות. ואם חושבים על המצב של אפריקה, גם בעיות עם מים, גם בעיות עם טרור, גם בעיות עם מגפות, יש מדינה אחת בעולם שהיא בסופו של דבר מין סופרמרקט, שיכולה לאפשר לתת מענה לכלל הבעיות, כלל הסוגיות. ולפיכך, הרבה מדינות באפריקה, קודם כל אומרים לעצמם, מה יותר חשוב? המאבק הפנימי אחד נגד השני, או המאבק שמשותף לשנינו, לשני הגורמים, וזה המאבק לחיות, ובין היתר, הביקור של צ'אד, הוא הגיע גם לנטפים ולמקומות אחרים פה בארץ, כדי לקבל ידע וטכנולוגיות שיכולות לעזור לו פנימית במדינה שלו.
זה לגבי צ'אד, אבל יכול להיות ש... זאת אומרת, אנחנו להערכתך לא משלמים מחיר בזירות של מדינות אחרות באפריקה.
לא, אני חושב שצ'אד ועוד מדינות אחרות שאנחנו נשמע עליהן באפריקה, בעיקר מוסלמיות, כי זה גם עניין מאוד, מאוד חשוב, אומרות לעצמם שקודם כל אני צריך לתת פתרון לאזרחים שלי. ואם יש מקום בעולם שבין היתר מוכיח שבלי שום משאב טבע, בלי שום עניין כזה או אחר, תלות בתעשייה כזו או אחרת, מסוגל להתפתח, לייצר מים, להיות מובילה עם הפרה שהכי מניבה חלב בעולם, מחזור מים, כל הדברים האלו, כדאי שאני אדבר איתה. לפיכך הם מגיעים אלינו, ואם תשים לב גם בנאום של הנשיא דבי, הוא אמר, אנחנו לא שולחים את הפלסטינים, זה לא שהם עכשיו מבטרים על המהלך שבו הם תומכים גם הפלסטינים, הם אומרים לעצמם, אנחנו גם נתמוך במתן מענה לבעיות הפנימיות שלנו, וגם בו זמנית נתמוך בעניינים שקשורים לתהליך שלנו עם פלסטינים.
עכשיו אני אשאל, מה הרע עכשיו שאנחנו רואים את הגל הזה, וזה אפריקה, וזה כמובן מדינות המפרץ, מה קרה עכשיו? ואני אזכיר בכוכבית קטנה, אהוד ברק, בתור אדם שמבין דבר או שניים במדיניות, הבטיח כאן צונמי מדיני, שאנחנו נהיה מבודדים, וזה לא קורה, למה?
אז בין היתר זה קורה, ואתה צודק, יש פה גל ענק של מדינות בעולם, גם באפריקה, גם מדינות מוסלמיות, ראינו את הביקור של נתניהו באומן, שזה גם לא מובן מאליו, שבסוף מגיעים להחלטה מושכלת שלהם, שהגיע הזמן שהם יעזרו לקדם את החברות שלהם למאה ה-21. ויש מדינות כמו ישראל שיכולות לספק מענה, יכולות לספק את הטכנולוגיות, את החברות, את הידע. והדבר הזה גובל על כל דבר, גובר על כל דבר אחר שאולי נמצא אצלהם במוח, שזה אומר ישראל היא מצורעת, ישראל היא נלחמת בפלסטינים. בסוף הם רוצים לעזור לעם שלהם להתקדם. ודבר הבא זה שגם רואים את ישראל שממשיכה ומתקדמת, עם כל הבידוד שגם אומרים שהבטיחו, רואים שכל שנה שעוברת ישראל ממשיכה להתפתח גם כלכלית, גם צבאית, ואנחנו עומדים אפילו לעקוף את הרבה מדינות אירופה, אז בסוף הכוח העולה שלנו אומר לעולם המתפתח שגם אנחנו רוצים להחזיק את היד של ישראל, גם רוצים לתפוס משהו מהעוגה הזאת שישראל מייצג. זה דומה מאוד לארצות הברית, מקום מאוד עוצמתי שהרבה רוצים גם להתחבר אליה. אז הכוח שלנו ולא החולשה גורמת לעולם, בעיקר מתפתח, לרצות לדבר עם ישראל.
אנחנו רואים שם באמת אווירה של אפקט דומינו? זאת אומרת, מדינה אחת מביאה לעוד הרבה אחריה, או שיש כאן קטות וסגרנו עם קבוצה אחת, עכשיו נחכה עוד 10-20 שנה לקבוצה הבאה?
אז לדעתי, המהלך הזה של ביקור נשיא דייוויד צ'אד, זה יריית פתיחה לגל מאוד מאוד רחב של ספציפית, גם מאפריקה, אבל בעיקר מדינות מוסלמיות. פעם אמרו, הרבה מדינות מוסלמיות, אפילו יוזמת ג'נבה הייתה מבוססת על הנושא הזה, שעד שאין פתרון עם הפלסטינים, אנחנו לא, לעולם לא נוכל לקשר את עצמנו עם העולם המוסלמי. אפילו חלק מיוזמת ג'נבה אמרה, רק בסוף התהליך, ברגע שיש מדינה פלסטית ויחסים טובים איתם, כל העולם המוסלמי יכיר בנו. אז מה שאנחנו עכשיו רואים זה צ'אד, מדינה מוסלמית, שבין היתר עכשיו עומדת להיות חלוצה בעולם המוסלמי, כי יהיו עוד מדינות, ואגב, אני גם מצפה שנתניהו יבקר בצ'אד, יהיו עוד כמה אנשים שגם יהיו שם מדינות שונות, שבו אנחנו רואים שעולם האסלאם אומר, אנחנו כבר לא מחכים לפתרון הישראלי-פלסטיני, בהקשר של הסכסוך, אלא אנחנו רוצים עכשיו את הפתרון הישראלי לסוגיות הפנימיות שלנו.
יפה, אז יש עתיד שאפשר לצפות אליו בעיניים אופטימיות. הדוקטור יונתן פרימן, המחלקה למדעי המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה, כל טוב.
יום טוב, שלום, שלום. עד כאן יומן לפי שעה. אנחנו נודה לאורחי היומן הזה, לפרופסור משה מעוז, לרב משה אלחרר, לדוקטור אינה לוי, לדוקטור עינת וילף, לדוקטור יונתן פרימן. לכם על ההזנה, עשו ברכה לימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.